כן, בעניין של המציאות שאנחנו עושים כרגע, היא המציאות, כשאנחנו מתבוננים במציאות העכשווית, היא לא הכי, הייתי אומר, בשלמות, מכל הבחינות, גם מבחינה עולמית, גם מבחינה לאומית, וגם מבחינה אישית, כל אחד בפינה שלו. והשאלה איך מתמודדים עם מציאות כזאת מורכבת. בשביל לדעת איך להתמודד עם מציאות מורכבת, צריך ללמוד מהאבות, מאברהם, יצחק ויעקב, שגם להם הייתה מציאות לא פשוטה, לא מורכבת. בכל זאת, אנחנו, האבות, ככה אומר רבי יהודה הלוי בכוזרי, האבות, הייתה להם אמונה חזקה מאוד. האמונה הזאת של האבות הייתה שלמרות כל מה שהם עברו בחיים, אם זה הניסיונות שאברהם אבינו, 10 ניסיונות עבר אברהם אבינו, או יצחק בעקדה, או יעקב אבינו, שבכלל כל חייו, זה היה סיבוך אחד גדול, מלידה ועד פטירתו, כולל משפחתו והשפטים, כל זה. איך הם החזיקו מעמד במציאות כל כך מורכבת, וכל הזמן הם חדורי אמונה, הביטחון שלהם, אמונה וביטחון באים ביחד. אמנם הרמב"ן אומר, אמונה וביטחון, זה לא בהכרח מי שיש לו אמונה, יש לו גם ביטחון. כן, הוא מסביר את זה במאמר שלו על האמונה וביטחון, הוא אומר שהביטחון הוא מבחינת פרי, והאמונה זה מבחינת עץ. זאת אומרת, מי שיש לו אמונה, יש לו עץ לאחז בו, אבל זה לא מספיק, צריך גם פרי. הפרי זה הביטחון. בכל זאת, האבות, הם היו בחדורי ביטחון, זה כמו פרשת השבוע, פרשת וערה, שבשם השם לא נודעתי להם. אבל מה, הם האמינו אמונה שלמה, למרות שאז... הכל היה מבחינת רק הבטחות, ולא מבחינת מימוש ההבטחות האלה. כמו כל אחד מאיתנו, יש לו את השאיפות, ההבטחות, הרצונות, אבל לא תמיד זה מתממש. בכל זאת, האבות, למרות שחיו במציאות מורכבת כל כך, היה להם ביטחון גדול מאוד ואמונה גדולה מאוד, ואנחנו כילדים של האבות, עם ישראל, אז אנחנו צריכים ללמוד מהם איך באמת להתמודד במצבים מורכבים, דהיינו כמו שאנחנו חווים את זה כרגע בעולם כולו, במגפת הקורונה, וכאמור גם בביתנו לצערנו הרב בעם ישראל, בארץ ישראל, חווים חוויה. איך עושים את זה? הייתי עושה משאל בין התלמידים כרגע, אני בטוח שכולם יודעים איך, אז אני לא צריך להגיד. להגיד או לא להגיד? תגידו.
כן.
השאלה, מה זה האמונה באלוקים? מכאן הכל מתחיל. אז באמת, האמונה באלוקים זה לא עניין של פילוסופיה. לא עניין שאדם עושה אחד ועוד אחד, חשבון, יש מנהיג לעולם, יש זה, כל הדברים האלה. זה נכון, לא שזה לא נכון. אבל האמונה באלוקים, בעם ישראל, מתחילה מזה שאלוקים מתגלה אל אברהם ואלינו, אל האבות ואלינו, אל כל החכמים, כל הנביאים, הוא מתגלה אלינו, הוא פונה אלינו. לא שאנחנו פונים אליו, הוא פונה אלינו. זה משהו לגמרי אחר, אם אתה פונה לאלוקים, או האלוקים פונה אלינו. כמו שנאמר, אשר בחר בנו מכל העמים, הוא בוחר בנו. או כמו שנאמר לאברהם אבינו, כן, קום, לך לך. הוא אומר לו, לך, לאן ללכת? לארץ ישראל, אל הארץ אשר הרגע. האמונה של עם ישראל לדורותיו, גם לכלל וגם לפרט, מתחיל מזה שהאלוקים אוהב אותנו. איך אני יודע שאלוקים אוהב אותנו? שאלו אותי, נו.
איך אתה יודע?
איך אתה יודע?
מי שאל? מי העז לשאול שאלה כזה? אנחנו אומרים את זה, קודם כל עצם הקיום שלנו, זה סימן שהוא אוהב אותנו. אלפי שנים, עם ישראל חי וקיים, כולל היום, לעתיד לבוא לנצח, נצח ישראל לא ישקר. אנחנו אומרים את זה כל יום, לעצמנו, בתפילה, הבוחר בעמו ישראל, באהבה, הוא בוחר בנו, אנחנו לא בחרנו בו. זה הבדל, ככה מסביר הרב סיודה, זכר צדיק לברכה, את ההבדל הגדול באמונת ישראל, לאמונות כל הדתות האחרות וכל הגישות הפילוסופיות למיניהם, ההבדל הגדול שאנחנו מאמינים באמונה מוחלטת, שהאלוקים אוהב אותנו. אם הוא אוהב אותנו, אז כל מה שבא עלינו, כל הסיבוכים וכל הקשיים, וכל מה שעברנו, כל הדברים האלה זה מתוך אהבה. מה זאת אומרת מתוך אהבה? הוא רוצה את טובתנו. ולכן הוא מגלגל אותנו לאן שהוא מגלגל אותנו, לכל מיני מקומות. גם ברמה האישית, גם ברמה המשפחתית, גם ברמה הלאומית, גם ברמה העולמית. וכל זה מתוך שהוא אוהב. זה לומדים מבריאת העולם. מבריאת העולם כתוב, היה אלוקים את כל אשר עשה, הנה טוב מאוד, הוא ברא עולם טוב. לא רק ברא, אלא בורא. המציאות, אז זה שאנחנו, העיניים שלנו, הם, איך אומרים, מסובכות, או הדמיונות, או המחשבות, או הדברים כאלה, זה המחשבות שלנו. זה גישה סובייקטיבית, מבחינה אובייקטיבית. מבחינת כל אחד עם הראייה שלו, הקשיים שלו, הסיבוכים שלו וכל הדברים האלה. ואין אדם בלי סיבוכים חוץ ממני כמובן. בכל זאת, ככה מסתכלים על המציאות. אבל המציאות לאמיתה היא לא הראייה הסובייקטיבית. זאת אומרת, הפרטית שלי, שהיא משתנה כל הזמן, פעם ככה, פעם ככה, צורה כזאת או אחרת. אלא האמת היא, שהאמת הנצחית, הבלתי משתנה, האובייקטיבית, זה שבאמת אלוקים רוצה את טובתנו. כי הוא אוהב אותנו. זה אברהם אבינו, אברהם אוהבי. זה אברהם אבינו שהוא עם העין הטובה שלו. מה זה העין הטובה? הוא בכל דבר ראה טוב. לעומת בלעם הרשע, שהוא היה אדם שכל הזמן הוא ראה דברים לא טובים. וחיפש את החסרונות בכל דבר ודבר. ולכן גם התכונה של אברהם אבינו היא ברכה, היא ברכה. ושל בלעם הרשע היא כללה לא עלינו, חס ושלום. זאת אומרת, ראיית המציאות לאמיתה, זה לא מתחיל מאיתנו. אצלנו דברים משתנים כל הזמן. גם ההיסטוריה עצמה כל הזמן משתנה, יום ליום יביע אומר, הכל משתנה, הכל. בכלל, אנחנו בעולם מודרני, עולם תקשורתי מאוד, עד הכל, המציאות המשתנה, היא כובשת את עינינו, וגם את מוחנו, וגם את ליבנו, ונדמה לנו שזאת היא המציאות, העניין המשתנה, זה המציאות לאמיתה, ולפעמים זה כל כך... כל כך בוטה. אני נוהג להגיד משל לאדם שאף פעם בסרט. מישהו היה כאן פעם בסרט מהתלמידים? לא, 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 אל תהיו אף פעם בסרט. למה אנחנו, למה אני אומר לו? הסרט, אתה שבוי בתוך המסך. שובים אותך. ולא פעם אדם שרואה סרט מתח או משהו כזה, כל זה הוא יוצא מהמסך הזה, מהסרט הזה, הוא יוצא והוא מדמה לעצמו דמיונות שהוא בעצמו, הגיבור, הוא הולך כמה ימים עם היד ככה. הוא חי בכלל בעולם של דמיונות, יכול לקרוא דבר כזה. הפרינציפ הזה שאתה חי בדמיונות, שלא, זה לא האמת לאמיתה, זה היום התרבות. רוב האנשים נמצאים בסרט. אנשים מסתכלים על הבחירות, על המריבות בין המפלגה הזאת, המפלגה הזאת, כאילו זאת המציאות לאמיתה, ולא נכון. המציאות לאמיתה היא מעל הדבר. הראייה החיצונית היא נקראת ראייה קטנונית, או ילדותית, נאמר, בלשון שלה. כן. מה זאת אומרת? אתה רואה את החיצוניות, ונדמה לך שהחיצוניות זה ותולה. זה כמו תינוק, או כמו ילד, שהוא רואה משהו, הוא מרגיש משהו, הוא אומר, זה האמת לאמיתה. אבל אדם שהוא מתבגר, אותו ילד שהוא מתבגר, הוא מבין שהאמת הזאת שהוא חווה אותה, היא לא האמת לאמיתה, יש מעל האמת החווייתית, הרגשית, שאדם רואה בחושיו. יש גם דברים שמעל זה. כן, תורה קדמה לעולם. האמת האלוקית היא מעל הכל זה, ובתוך כל זה, ומנהיגה את כל זה. זה האבות, אברהם, יצחק ויעקב, והנביאים, משה רבנו, והנביאים, והחכמים לדורותם, כולל בדור שלנו. זה מה שהיום אומר הרב ציודה, זכר צדיק לברכה. הראייה הזאת שהקדוש ברוך הוא בעצם רוצה את טובתנו ואוהב אותנו, עם כל הקשיים וכל הסיבוכים וכל זה, הראייה האמונית שלנו כעם ישראל לדורותיו. כן? ובצורה כזאת אנחנו מתמודדים עם הקשיים האלה ואחרים. מתחיל מהבית, מתחיל באופן אישי, שיפעים אנשים חיים בדמיונות כאלה ואחרים, וזה נגמר בעולם כולו, באנושות כולה. אז לכן, בסך הכל, כל מה שאנחנו חווים בימים האלה, כולל המגפה הקשה הזאת, שצריך להתפלל עליה, להשתדל, להתמודד איתה בצורה נכונה, כל זה, כל הדברים האלה צריך לראות אותה בעין אמונית, לא רק בעין עכשווית, רגעית, אלא בעין אמונית. במיוחד לדור שלנו, שזה דור של התפכחות, אנחנו מתפכחים מהרבה מאוד בחינות. אחת ההתפכחויות שצריך לדעת בדור שלנו, זה התחייה שלנו. התחייה של עם ישראל, זה לידה מחדש של המין האנושי, זה לא רק שלנו. מה זה עם ישראל? יש כאן במקרה מישהו שייך לעם ישראל, חוץ מהרב טויבר, שאני רואה אותו. מה זה עם ישראל בכלל? ולמה זאת לידה עולמית? לא רק לאומית, אלא עולמית. מה הייעוד, מה התפקיד של עם ישראל? על פי מה שהאלוקים קבע, עם ישראל הוא, איך אומר רבי יהודה הלוי, הוא הלב שבאומות, הוא נותן חיים לכל העולם. מאיר לכל העולם, מיטיב עם כל העולם. זה ישראל אורו של עולם, ירושלים אורו של עולם. הלכתי עכשיו עם נאור, ושמענו את קולו, ראינו, בונים שם הקיר, ובונים שם בית, ובונים, אמרתי, תראה מה זה, בונים את ירושלים, לא רק את ירושלים. אני אומר כאן, זה ברחוב שאני נמצא בו, רחוב קטן, כל כך הרבה בונים ובונים ובונים, אני מניח שגם ברחובות אחרים בונים ובונים ובונים. למרות, כל הבלגן, ממש. והבנייה הזאת מתומד בחובה, בפנימיותה, בנייה לא רק של מדינת ישראל ועם ישראל וירושלים, זה גם בנייה של כל המין האנושי. הרי כל המין האנושי, הוא, בין שהוא מודע לזה, בין שהוא לא מודע, יותר הוא לא מודע מאשר כן מודע לדבר הזה, הוא מצפה לתחייה עולמית. מה זה תחייה עולמית? באמת לחזות בנועם השם, לראות טוב. תאמו ראו כי טוב השם, אבל זה דרך עם ישראל, ודרך מדינת ישראל, ודרך כל מה שאנחנו רואים. אנחנו כרגע, זה כמו, מה אני אגיד לכם, כמו ילד שהוא גדל. הילדים שהם גדלים, יש להם קשיים, פיזיים לפעמים, רוחניים, נפשיים אפילו, כל הדבר כזה. אבל זה סימני גידול, הדבר הזה. מישהו אמר לי, אתמול נדמה לי, אמר לי דבר הזה, כן, הבן שלי אמר לי, אמרתי לו, מה עם הגב שלך, קורא לך הגב, הוא אומר, כן, אבל הוא אומר לי, תדע, הרופא אמר לי, אם קורא לך הגב, סימן שיש לך גב. הכאבים האלה זה סימן שאנחנו חיים, אנחנו נושמים, אנחנו מתפתחים, אנחנו מתגדלים, ברוך השם. במיוחד אנחנו עכשיו בערב ט"ו בשבט. מה זה ט"ו בשבט? ט"ו בשבט זה צמיחה, זה גדילה, זה התפתחות, חג לאילנות, ראש השנה לאילנות, ט"ו בשבט. מה זה העניין של האילנות? המהות של האילן זה עניין של צמיחה וגדילה והתפתחות. לכן גם יש מצווה מיוחדת, או מנהג, אני לא אומר מצווה, עיקרו של ט"ו בשבט זה לעניין של תרומות ומעשרות, שזה גם דבר גדול מאוד. כל העניין של תרומות ומעשרות זה לתת, 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 לתת. המהות היא נתינה. אז לכן סידרו את ראש השנה לאילנות, ט"ו בשבט, כי אז מתחיל שנה חדשה של העניין של התרומות ומעשרות וכל של העצים, של הדברים האלה. אבל המהות של הדבר הזה, יש גם מנהגים בימים האלה. אחד המנהגים שנוהגים בט"ו בשבט, חוץ מזה שאוכלים פירות, אז יש עניין של נטיות, לטעת. אנחנו נוהגים במכון מאיר שנה בגלל הקורונה, לצערי הרב, לא יוצאים, אבל יוצאים לטייל ונוטעים עצים בארץ ישראל. מה זה הנטייה הזאת? נטייה זה המשכיות. אנחנו ממשיכים, אתה, איך אומרים חז"ל, אתה נוטע עת לדורות הבאים. מי שעוסק בחינוך, בעצם הוא כאן נוטע, שמטפח את הדורות הבאים, למרות שהוא כבר עובר מהדור, אבל בכל זאת נמשיך לדורות הבאים. בכל בט"ו בשבט נוהגים לטעת עצים בארץ ישראל. מאיפה לומדים את המנהג הזה, מאיפה הוא? מהקדוש ברוך הוא, לא פחות ולא יותר. כתוב שהקדוש ברוך הוא בבריאת העולם נטע גן עדן. הנטייה של הקדוש ברוך הוא של העצים בגן עדן, הנטייה הזאת זה דרכו של הקדוש ברוך הוא. יש לנו כלל גדול בתורה, אנחנו צריכים ללכת בדרכו של הקדוש ברוך הוא. מה הוא נוטע נטייה? וכי תבוא אל הארץ, גם אנחנו נוטעים כאן נטייה. מספרים על הרב קוק זצ"ל שהוא נטע עץ באחד היישובים בשרון, אז הוא מגדיאל, עכשיו אני מגדיאל, נטע עץ, אז הוא אמרו, קח את התוריה, זה כלי, הוא אומר, לא, בידיים, אני רוצה להרגיש את האדמה, להרגיש את האדמה. חווה את החוויה הזאת של לטעת עץ בארץ ישראל, זה לא רק עץ הפרטי הזה. כל פרט בארץ ישראל נהפך לדבר כללי. לכן העץ הקטן הזה, שאתה שותל בהתרגשות גדולה, כי אתה כאן בעצם בונה את ארץ ישראל, אתה חלק ממצוות יישוב בארץ ישראל, העניין של נטיעת עצים בארץ ישראל. אבל מה צריך לדעת לגבי נטיעת העצים, כמו בגן עדן? יש עץ הדעת, טוב ורע, ויש גם עץ שקוראים לו עץ החיים. וצריך מאוד להיזהר בנאום. עץ החיים זה התורה, עץ חיים היא למחזיקים בה. התורה זה דבר אלוקי. פירותיו של עץ החיים זה חיים, פשוטו, חיים אלוקיים, פשוטו כמשמעו. מי שעוסק בתורה, הוא קם לתחייה. רואים את זה במכון, ממש, אתה רואה, בחורים באים, בהתחלה הם עצובים, לאט לאט הורים, שמחים. מה קרה לכם? קמים לתחייה. התורה, אין מים אלא תורה. התורה היא משנה את לא רק את הפרט, את האדם, אלא את האומה כולה ואת האנושות כולה. לעתיד לנו, כי מציון תצא תורה, ודבר השם ירושלים, וזה הדור שלנו. הדור הזה, דור של תחיית עם ישראל, קיבוץ גלויות, מדינת ישראל, כל הדברים האלה, זה לא רק עניין לאומי, זה עניין עולמינו מה. כן, שייך לכל אנושות כולה, כל העולם. ולכן כל המורכבות של הדור שלנו, ההתנגדות אלינו, המלחמות נגדנו, ההתמודדות שלנו, בזמן האחרון, בשנים האחרונות, אנחנו עדים לאיזה מהפך ושינוי ביחס בין מאומות העולם למדינת ישראל. שמדינת ישראל זה אנחנו בעצם. פתאום מכבדים אותנו, מה זה פתאום? זה תהליך, תהליך צפוי מראש, זה לא במקרה הדבר הזה. זה לא בגלל עניין מדיני כזה או אחר, הגענו להישגים כאלה שהעולם כולו מכבד אותנו, ובא לכאן להתכבד בנו, זה רק ההתחלה. למה? סוף סוף אנחנו קמנו לתחייה, והשפעתנו, בין שאנחנו מודעים לזה, בין שלא מודעים לזה, היא ענקית לאנושות כולה, לעולם כולה, שמצפים לנו, מצפים לעם ישראל, לא שהם מודעים כאמור, אבל הציפייה היא קיימת בין כך ובין כך. מצפים לעם ישראל שהוא כאן במלוא עוצמה, יצמח ויגדל, וכל האנושות כולה תאכל מפירותה, מפירותינו, פירות עם ישראל, מכל הבחינות. היום ועדיין בשלבים של ההתחלה, דוחרים כבר מהפירות שם של ההתפתחויות והמדע והטכנולוגיה וכל הדברים האלה. כבר אוכלים קצת את הפירות שלנו, איזה פירות מתוקים. מתוק, עם ישראל, התרומה שלנו למין האנושי. היום למרות שאנשים שעוסקים בדבר הזה, הם עושים את זה גם של כסף, של דברים כאלה. אבל לא משנה, זה מתוך שלא לשמה, בא לשמה. אבל העולם כולו חב לנו הכרת הטוב לכל מה שנעשה כאן במדינת ישראל מבחינה החיצונית הזאת, נקראת טכנולוגיה, בנייה, התפתחות וכל הדברים האלה. אבל זה לא העיקר, העיקר הוא התוכן, המשמעות. העולם נמצא בתוהו ובוהו בכל העולם. אנשים חיים במציאות מורכבת כל כך, ולחצים וחברתיים ומחלות, בלגנים, בלגנים, בלגנים. סליחה. טוב, סימן טוב. אומרים ש... תשים, זה הבריאות אומרים, סימן טוב. זה לא קורונה, אל תדאגו, לקחתי כבר שני חיסונים, עוד מה אני כבר גומר את הכל.
הבריאות הרב.
תודה, תודה רבה. בכל זאת, נחזור לעניין שלנו. אם כן, אנחנו בתקופה של צמיחה לאומית, והייתי אומר גם עולמית. ולא הרחק היום, וכמו שאומרת הגמרא, מסכת שבת, ש2,800 איש מאומות העולם יחזיקו ביהודי אחד. ומביאה שם הגמרא את המקורות לדבר הזה, שמה זאת אומרת יחזיקו בכל ציצית, כל ציצית החזיקו 70 איש, אז 700 יוצא בכל פינה, בכל 700 בכל ציצית, סליחה את החשבון, כפול 4, כמה זה 700 כפול 4? 2,800, נכון? 2,800, כן. איך זה יכול להיות 2,800? יחזיקו, אלא מה, כמו שהיום, אני אומר, נוהג לומר, היום יש כאלה שאוהדים בספורט, איזה שחקנים כאלה ואחרים, אז הם באים והם נוגעים בהם, נוגעים בהם, נגעתי בשחקן הזה, ילדים. ככה יהיה לעתיד לבוא. כל אחד, כל יהודי שיסתובב בעולם ירוץ אחריו 2,800 איש, מוכן לגעת בך. לגעת בך. זה לא רחוק הדבר הזה. בעזרת השם. אז זאת היא באמת ברכתי, שנעבור את התקופה הזאת, והכל לטובה כמובן. כל התהליך הזה הוא לטובה, בוודאי ובוודאי. אמנם יש כאב, יש צער, וכמו כל תהליך, הדבר הזה גם ברמה פרטית, אנשים סובלים, אנשים נפטרים וכל זה. אבל צריך להתעלות מעל כל זה ולראות את המהלך בכללותו. אנחנו נמצאים בדור נפלא, דור מיוחד במינו של התפתחות, וכל התפתחות קשורה בקשיים. מי שרוצה להתפתח אתה מוכן גם לקשיים? אם אתה מוכן נפשית והכרתית, אמונית, לקשיים, לא יותר לבד בחיים. שמעת, ג'רמי? טוב, אז שיהיה לנו, אני קודם כל שוב רוצה לחזור להודות לאמיר, שהוא באמת עושה כאן עבודה נפלאה, מחזיק את החבר'ה אחד אחד. ואנחנו נחזור לבית המדרש, ממש במהרה בימינו, בימים הקרובים, להמשיך להגדיל תורה ולהדיר לקדש שם שמיים.
אמן,
אמן.
אמן.
לדברים, אני רק אגמור בפסוק אחד מפרשת השבוע, אם שמוע תשמע בקול השם אלוקיך, וישר בעיניו תעשה, והזנת למצוותיו, ושמרת כל חוקיו, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאך. מסתובב בדבר היה גם קורונה, אז לכן לא יהיה קורונה, בעזרת השם. אנחנו, בעזרת השם, נשליך עץ, זה ט"ו בשבט, וישלך את העץ, ויש בריאות שלמה, בעזרת השם, בריאות שלמה לרב ולכל החבורה היקרה. היו ברוכים, וכמובן כל שאלה שיש, אתם מוזמנים להיות בקשר, ואני רוצה להזכיר לכולם את סדר ט"ו בשבט, בזום, מחר ב-5:30. היו ברוכים לכולם.
תודה רבה.